מגיע ביחד עם בנו היקר אבשלום לשיעור ביום חמישי בלילה. תמיד הייתי מתרגש לראות אותו זקן ושבע ימים עם ההליכון, עד שהוא הצליח לרדת בכבש, עד שמגיעים לבית הכנסת, ורב שלום היה תומך בו לראות אבא ובן באים לשמוע תורה, והאבא רב אשר בגיל מבוגר בקושי הולך, אבל כשהוא התיישב לשמוע אורו פניו והיה קשוב לכל מילה, לכל הגה. ואני מתגעגע, אני רואה הרבה אנשים, אבל אני מתגעגע אליו, שיהיה מליציוסה. ואין דבר יופי יותר, אין דרך ראויה יותר לנהוג ביורצייט מאשר לקבוע מעמד של תלמוד תורה לרבים. אז קודם כל שם מליציוי של כל המשפחה, ושתדעו נחת ושמחה. רב אשר היה סמל של תורה עם דרך ארץ. תלמיד חכם, הקדיש את כל ימיו ולילותיו לתורה, היה מקורב מאוד לרב נויביות, ורב חלקו בשמירת שבת כהלכתה, במפתחות ובניסוח ובתיקון הלשון. נציג של תורה עם דרך ארץ, חסר לנו היום אנשים כאלה. אז שינוח ושלום על משכבו, ויהיה מליציוי של כל המשפחה היקרה. לא תטה משפט ולא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כך כתוב בפרשת משפטים, עוד פעם בפרשת שופטים. והרמב״ם בפרק כ"ג ג' מלכות סנהדרין מועתק בחוש המשפט סימן ט' בהלכות דיינים, מאוד מאוד יהי הדיין זהיר שלא לקח שוחד. הלשון של הרמב״ם מאוד מאוד, וזה מזכיר לנו מקום אחר שכתוב מאוד מאוד בפרשנות של הרמב״ם שם. במסכת אבות למדנו מאוד מאוד הווי שפל רוח, והרמב״ם בפירושו למשנה מסביר מה הדגש מאוד מאוד, כי בשאר כל המידות הטובות אדם צריך ללכת בשביל הזהב בדרך הממוצעת, ולא להקצין לצד זה או לצד אחר. יוצא מן הכלל הגאווה והענבה, ולכן כתבו חז"ל מאוד מאוד הווי שפל רוח. ואם הרמב״ם משתמש באותו מטבע לגבי שוחד, ברור כשמש שיש כאן הדגשה. מאוד מאוד צריכים דיינים לזהר שלא לקחת שוחד. מאוד מאוד, דהיינו באופן קיצוני. אז האם צריך להזהיר דיינים שלא לקחת שוחד ושלמונים? דיין שלוקח שוחד, דיניו בטלים. אני לא חושב שיש דיין בעולם, אני מקווה שאין, שיעיז לקחת שלמונים ושוחד ומתנות. אבל כתוב בשולחן ערוך שגם שוחד דברים אסור. ואסמה סבקות דרד אומר, הכוונה לטובות הנאה. אז לא רק מתנה בעליל, לא כסף אסור לקחת, גם טובות הנאה. והמסמה אומר, אם ברמב״ם ובשולחן ערוך כתוב שגם שוחד דברים אסור, הכוונה גם לדברים, גם למחמאות. והסמה אומר שהלכה הזו למדנו מריבית דברים. סוגיה האחרונה בפרק איזה נשך, דף עין ה' בבוא ומצביע, כתוב ש אם לא היה רגיל להקדים לו שלום, אסור להקדים לו שלום. אותו דבר גם בשוחד. ולכן צריכים להיות זהירים עד למאוד, ולא תמיד בבתי דין מספיק זהירים. שמעתי סיפור שמבחינתי היה מזעזע בבית דין כלשהו, איך שנגמר הדיון. הדיין ביקש מאחד הצדדים, הוא יכול להסיע אותו הביתה, ונכנס לרכב איתו ונסע הביתה. לדעתי זה דבר פסול בתכלית. פסול בתכלית. אז היה קרוב, זה פסול משום סיבות רבות, גם משום שמוע בין אחיך, איך מרגיש את הצד השני כשרואה את הדיין נכנס לאוטו, יחידות עם זה שכנגדו, והוא חושב מה מדברים שם ומה ידונו אחרי, וגם מצד שוחד אסור לקבל שום טובת הנאה. ולכן לא יפרש הרמב״ם והשולחן ערוך מדגישים מאוד מאוד צריך להיות זהירים שלא לקחת שוחד, גם טובות הנאה. וגם בבבלי וגם בירושלמי אנחנו מוצאים שגדולי החכמים הפליגו עד למאוד. בכתוב קופי זה עיקר הסוגיה, מסופר על שמואל מגדולי המוראים, ובאם צריך לעבור על גשר, כנראה גשר צר מאוד, והוא היה זקן, אז מישהו שיט לו יד רק כדי לעזור לו לעבור על הגשר, ושמואל שואל אותו מי אתה, הוא אומר יש לי דיון אצלכם, ושמואל אמר את הפסול, אני פסול לדיון, אני לא אדון אותך, עזרתי לי לעבור את הגשר, שטת לי יד. אף על פי שזה מחווה ג'סטה פשוטה שכל אחד היה עושה, זה לא דבר שמשלמים תמורתו. מי לא רואה זקן עובר על גשר צר ויושיט לו יד, אבל שמואל לא רצה לשבת בדין כי עזרת לי. וכך מסופר שם על עמי מר ועל גדולי המוראים סיפורים, כמה וכמה סיפורים. ובירושלמי במסכת סויטה, אני חושב דף יוד עמוד א', מסופר על שמשון ששפט את ישראל, ושמשון אומר 20 שנה שפטתי את ישראל ולא ביקשתי מאחד שיביא לי את המקל שלי ממקום למקום. אז הוא היה נזהר כל כך כשופט שלעולם לא בקש טובה מבן אדם, כך צריך להיות זהירי. אבל הסוגיה הזו מקורה בפרשת שופטים, פרשת משפטים, שם מדובר בדיינים. דיין עובר בלב אם הוא לוקח שוחד, בין מתנה, בין כסף, בין טובות הנאה. האם הדין הזה נאמר גם לגבי אנשי ציבור? אז בכותרת שפורסם, אני חושב פורסם שאני אדבר על שוחד לאנשי ציבור בין אתיקה להלכה. כי לא מצינו לב מפורש על שוחד אלא אצל דיינים. האם אותו דבר נאמר גם לגבי אנשי ציבור? אז בכל מדינה מתוקנת היום בעולם החוק אוסר משחד אנשי ציבור, והחוק אוסר לאנשי ציבור לקחת כסף שלמונים תמורת שירותים גם כאשר אין התניה מפורשת. אסור לקחת מתנות מבני אדם כאשר סביר להניח שאותם בני אדם יצפו לתמורה או להשתדלותו לטובות הנאה כלשהו. אם כך מקובל בעולם המתוקן המערבי, מנסם כך גם לפי ההלכה, אבל פי שההלכה הזו איננה מובנת מאליה ואין לנו אלא מקורותינו. אבל המנשק בין הלכה לאתיקה היא מרתקת עד למאוד. ובמנחת אשר חומש דבורים, אני מקווה שבקרוב יהיה הוצאה חדשה ברשת כבר יצא לאור, יש סימן שכותרתו אולי הכותרת הכי מסקרנת בכל חמשת החלקים של מנחת אשר על התורה, כותרת מודרנית כלשהי. והכותרת של הסימן הזה, אני לא זוכר איזה סימן זה, משפט המוסר בדיני ממונות. והבאתי כמה וכמה דוגמאות של הלכתה גבורתה, הלכה פסוקה, הלכות שאינן מושתתות על גדרי קניין ובעלות, אלא על מוסר, על אתיקה. ויאפל פיקן הם הופכות להיות נכסי צון ברזל, הלכה פסוקה בחושן משפט. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר זה דינה דבר מצרה, שמקורה בבבא מציע דף קוף ח', ואני חושב שאין בחוק המודרני הלכה דומה כלל. אדם רוצה למכור בית, רוצה למכור שדה, לכאורה מבחינה קניינית זה זכותו הבלעדית של בעל הנכס להחליט למי הוא רוצה למכור, אבל לפי ההלכה אתה לא יכול להחליט למי אתה רוצה למכור. אם יש שכן שרוצה לקנות את הבית, אם יש שכן שרוצה לקנות את השדה כי יש לו שדה סמוך לשדה שעומדת למחירה, אתה צריך להקדים אותו. ולמה? משום שאצל כל שאר הלקוחות הפוטנציאליים מדובר בשדה, מדובר בבית, בית ככל הבתים, שדה ככל השדות. אבל בשביל השכן יש לבית הזה ערך מוסף, כי יש לו בית סמוך, אולי הוא רוצה לחבר אותם, יש לו שדה סמוך, יהיה לו הרבה יותר כדאי, כלכלי, לאבד את שתי הסודות הסמוכים זה לזה, ולכן אתה חייב להקדים אותו ולא לאחרים. וזה הלכה שאין לו מקום בגדרי המשפט, בגדרי הקניין, רק באתיקה. למה שתמכור לאחרים כאשר בשביל השכן הזה יש כאן ערך מוסף, והוא מוכן לשלם את אותו המחיר? וחזל הפליגו, זה לא רק דין של לכתחילה, אפילו בדיעבד. מכרת למישהו אחר, אותו מישהו אחר שקנה את השדה, קנה בשביל השכן. והרשב"א בשאר הראשונים כותבים, הוא כמו השליח של השכן שלך, שליחות מעניינת ביותר. השולח ושליחו לא מכירים זה את זה, מעולם לא נדברו זה עם זה, אינם מודעים זה לקיומו של זה. אומרים חכמים, אנחנו מנינו אותו שליח של השכן, בלי ידיעת אף אחד משני הצדדים. וההלכה הזו ביססו חז"ל על הפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם. וזו דוגמה בולטת איך האתיקה הופכת להלכה פסוקה. דוגמה נוספת, עדיין בבא במציא דף ט"ז, שומה הדרה. ואני חושב שגם הדין הזה אין לו דמיון במשפט המודרני. אדם לקח הלוואה, שתיאבד נכס, עבר זמן התשלום, פלוני החליט את הנכס, החליט או חלט, או נחלט, החליט, חילט, פלוני חילט את הנכס, הוא מימש את השיעבוד, מעתה יש לו קניין גמור. אחרי שנה, שנתיים, שלוש שנים, אם הנכס עדיין ברשותו, והלווה יש לו את הכסף, והוא בא והוא מבקש, תן לי בחזרה את הבית שלי, ואני יש לי את הכסף לשלם. שומה הדרה. אף על פי שמדובר בקניין גמור. מי שחילט את הנכס, רשאי למוכרו. אם הוא מחר, הוא כבר לא יכול לחזור. הוא היה רשאי להרוס את הבית ולבנות אותו מחדש. אבל אם הנכס, אם הבית עומד בעינו, עברו שנים, הלווה רוצה לשלם, אנחנו אומרים, קח כסף ותחזיר לו את הבית. ולמה? קניתי את הבית הזה קניין גמור, כן. אבל פלוני לא התכוון למכור את הבית. קילטת את הבית משום שלא היה לו לשלם. אצלך זה רק בית. אצלו לבית הזה יש ערך סנטימנטלי. יש לו ערך נוסף. אולי זה הבית שבו הוא נולד. אולי זה הבית שבו הוא גדל, בו הוא נשא אישה, בו הוא חי, בו הוא גידל את הילדים שלו. בשבילו הבית הוא לא רק בית ככל שאר הבתים, ולכן אמרו חז"ל, תחזיר את הבית ותיקח כסף. ואתה לא יכול לומר לו, איחרת את המועד, איחרת את הרכבת, וגם הלכה זו בזזו חז"ל על הפסוק, ועשית הישר והטוב. יש הלכה שמופיע כמה מקומות בש"ס. זו בספי בייס, גית מיוד א', בא ומציע דף יוד, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. אדם פושט רגל, נושים רבים רוצים לתפוס, לוטפים לתפוס, לתפוס חזקה במטלטלין בקעקעות. כל אחד, כל אנשים זכאים לתפוס ואחר כך ללכת לבייזן כשיש להם משהו תחת ידם. בין שאר אנשים שרוצים לתפוס דברים, לתפוס מטלטלין, יש אחד שהוא איננו נושה, אבל הוא בא במקום אחד אנשים שנמצא במרחקים. לא, הוא לא יכול לתפוס. וחזל לא פרשו למה. למה אין לו זכות לתפוס? הלו, זוכן ליודם שלו בפניו. אדם יכול לקנות לאחרים. זה כלל ידוע, זוכן ליודם שלו בפניו, כך למדו בקידוש נדפה מעלת. ונחלקו הקצות בפני יהושע. פני יהושע הקצו בספי בייז, הוא אומר, אין שליח לדבר עבירה. זאת, זה מקוף ה' חולק על הפני יהושע. מקושיה, אני חושב שהקושיה הגדולה יותר, איזה דבר עבירה יש כאן? על מה הוא עובר? אולי זה דבר לא נכון, לא ראוי, אבל אין כאן דבר עבירה שנאמר אין שליח לדבר עבירה. זאת החושן בקוף ה' מציע גישה אחרת, והוא אומר, יש דין זוכן ליודם שלא יפונה, אבל התורה לא חידשה שאדם יכול לזכות לפלוני כאשר הוא גורם הפסד לאלמוני. ואני שואל את הקצועיס, וזו מניין לך? ולמה לא? יש דין זדוכן היודם שלא בפונו, מה זה משנה מה קורה לגבי אחרים? מניין לנו להגביל את הדין של זדוכן היודם שלא בפניו? המקור הראשון שאנחנו, המקור הראשון והיחיד שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים, להסביר את הדין הזה של תופס לבעל חוב במוקם שחוב לאחר, אם לא יקון, אז הראש. והראש, כדרכם של הראשונים, אומר דברים פשוטים וקצרים, ואומר, לאו כל כמיני, לזכות לפלוני ולגרום נזק והפסד לממוני. אתה לא תופס לעצמך, אתה איננו צד. מה שאתה תופס לפלוני, אחרים יכולים לתפוס לעצמם. ולכן, לאו כל כמיני, אבל הראש לא תורח להסביר, אבל למה הקניין לא חל? גם בדיעבד הקניין לא חל, ואני אומר, זאת אחת הדוגמאות של האתיקה, אתיקה שמחדש הלכה בדיני הקניין. זה דבר לא נכון, זה דבר לא ראוי. למה לך להתעבר על ריב לא לך? אתה אינך צד. יש פה אנשים רבים שהגיעו וכל אחד דואג לעצמו. מה לך לדאוג לאחרים? ולכן גם בדיעבד הקניין לא חל. ואני חושב שגם זה דין ספציפי, מוגדר, כמו שומה הדרה, כמו דין דבר מצרה, כמו דוגמאות נוספות שיש בהם תחפי, אבל אי אפשר להריך יותר מדי. אני היום בלילה צריך להגיע למסור דברי תורה בביתר. אבל מכל מקום, אני חושב שזו דוגמה נוספת. ולדעתי, גם את הדין הזה ביססו על ועשית הישר והטוב, ואפרופי שזה לא כתוב בגמרא, או בדברי הראשונים. אז ישנם תקדימים ודוגמאות שבהם האתיקה הופכת להלכה פסוקה, ולא רק בתחום המוסרי בלבד. כי באופן כללי, ההלכה והאתיקה הם שני תחומים שונים. כך הם מעצם טבעם, כך ראוי שיהיו. אנחנו יודעים שיש 35 מסכתות בש"ס שעוסקים בהלכה, ומסכת אחת שעוסקת במוסר, מסכת אבות, מוסר אבותינו, חמישה פרקים ועוד תוספת של ברייתא אחת, פרק ו'. אבל ישנן בהחלט מקומות שבהם האתיקה הופכת להלכה פסוקה, ורעיונות מוסריים ואתיים גוברים על גדרי הקניין ודיני הבעלות והלכות שבממון. אז בקשר לאיסור שוחד, אנחנו לא מוצאים בתורה, בתורת מוישה, אלא איסור על דיינים. כך גם ברמב"ם בהלכות סנהדרין ובחושן משפט הלכות דיינים. האם יש מקור גם בקשר לפקידי ציבור או לאנשי ציבור? יש. בעיקר במבוסס על הגמרא, סנהדרין ח' זין עמוד א', שם מסופר על בר חמא שהרג אדם. ריש גלותא ביקש מרב אבא בר יעקב לשפוט אותו, לעיין בדינו. ריש גלותא היה מקביל של הנשיא בארץ ישראל. ואף על פי שהיו בגלות בבבל, אבל השלטונות נתנו סמכות לנציג היהודים, תלמיד חכם, מקובל על הציבור היהודי, וקראו לו ריש גלותא, והיה לו סמכות לדון. והתופעה הזו המשיכה מאות שנים. לפני 500 שנה, הריבוש רבי יצחק בר ששת, שהיה מגדולי הפויסקים, תלמידו של הרן, ברח מספרד עקב הרדיפות שהתחילו לפני האינקוויזיציה, והוא הגיע לצפון אפריקה, לאלג'יר, ואז התחילה פריחה עצומה של טוילה בצפון אפריקה, והוא קיבל רשות מהשלטונות המוסלמיים לשפוט את כל בני ישראל כדיין יחיד, אפילו דיני מוות, דיני עונשין. תלמידו התשבט חלק עליו, והוא היה סבור שאין לקבל סמכות מהשלטונות ואין לשתף פעולה בשלטונות, ושופט יהודי צריך להיות אך ורק של בית המדרש בסמכות של הציבור ושל הקהילה, ולא לערב את הנוכרים. וזה הוויכוח מאוד מר ונוקב בין הרב לתלמידו, בין הריבש והתשבט. אבל 1500 שנה אחרי שאנחנו מוצאים את הסיפור הזה בגמרא בסנהדרין ח"ז, עדיין היו מדינות שבהן לגדול היהודים היה לו סמכויות שפיטה נרחבות ביותר. אז ראש גלותה מבקש מרב אבא ביעקב לעיין בדינו של בר חמה, והגיעו עדים להעיד שהוא הרג את הנפש, והוא עמד בפני משפט מוות, ורב פאפי התערב והראה פנים לפסור את העדים, ואכן רב אבא ביעקב פסל את העדים, ובר חמה יצא זכאי, והוא שלם את המיסים של רב פאפי לכל ימי חייו. זה הסיפור שמסופה בסנהדרין דף זין. והראש שואל, הרי יש כאן שוחד, איך רב פאפי הסכים לקבל מתנה מהנידון? אז שוחד מאוחר, אבל הפוסקים גם את ההלכה הזו לומדים מריבית. כשם שבריבית יש איסור, גם ריבית מאוחרת, גם שוחד, יש איסור אפילו לאחר מעשה. ולכן הראש שואל, איך רב פאפי הסכים לקבל מתנות והוא שילם את המיסים בשבילו? הלו, זה שוחד, כך שואל הראש. הראש מתרץ, בלאו הכי תלמידי חכמים פטורים מתשלום מיסים, ולכן רב פאפי אומר לבר חמה, אתה עשית טובה לשלטונות, אבל אני בלאו הכי יש לי פטור מלא ואני לא משלם מיסים, ולכן לא היה כאן בעיה של שוחד, כי לא הייתה לו כל טובת הנאה, כך אומר הראש. פלפול החריפתה, שם במקום, שואל, אבל זה לא היה דין, זה לא היה משפט, זה היה רק מדיני כנסות, אז מה איסור יש לקבל שוחד? כך שואל פלפול החריפתה. אומר פלפול החריפתה, באמת הוא לא היה דיין לפי משפט התורה, כי לאחר חורמה בייס אין בכלל דיני נפשות, אבל בכל זאת אסור לתת שוחד, ומכאן תוכחה מגולה לנאמנים על הציבור. כך כותב פלפול החריפתה, כל הנאמנים על הציבור אסור להם לקחת שוחד ומתנות. למדנו מדברי הראש, אפילו שוחד מאוחר אסור לקחת. גם הם לא התנו מפורשות, תעשה לי טובה ואני אשלם לך ואני אעשה טובת עונה. אפילו בדיעבד אסור לתת מתנות, גם לנאמנים על הציבור, כך כותב פלפולה חריפתה. ואני תמה על פלפולה חריפתה, אבל יש לי קושי גם בדברי הראש. אבל קודם כל פלפולה חריפתה, נכון, לא היה כאן משפט לפי דין תורה, אבל בכל זאת היה מדובר בהליך שיפוטי מבוסס על בייזדן מקן ואונשין שלא מן הדין. זה הלכה שלמדנו כמה מקומות בשעס, גם ביבוא מספחס ובעיקר בסנהדרין דף ממדלת, שיש סמכות לחכמים להניש שלא מן הדין אם השעה צריכה לכך. בכל זאת היה כאן הליך שיפוטי. הסודק פלפול החריפתה, זה לא היה מדין סנהדרין, זה לא היה מדין בייזדן. רב אבא ביאנקב ישב כדיין יחיד בדיני נפשות, צריך סנהדרין של חב גמל, צריך בייזנה גורל שיושב בלשכת הגזית, והם נותנים סמכות גם לדון בשאר מקומות דיני נפשות. אבל בכל זאת היה מדובר בהליך שיפוטי, והוא קיבל סמכות מרש גלותה לעיין בדינו. אז איך אפשר למנות מכאן לשאר פקידי ציבור ונאמונים על הציבור? אני לא כל כך מבין איך פלפול החריפתה לומד מכאן לנאמונים על הציבור. בגוף דברי הראש אני גם מתקשר, משום שרב פאפי לא היה דיין. מי שקיבל את הסמכות לשפוט היה רב אבא ביעקב, אז אנחנו לא יודעים איך נכנס שם רב פאפי. אולי הראש הבין שהוא ישב בהרכב, הוא היה לצידו של רב אבא ביעקב, רב אבא ביעקב קיבל סמכות, אבל אולי הוא לא רצה לשפוט כדיין יחיד. אבל זה עיקר חוסר מן הספר, מניין לנו להקשות קושיה כאשר לא ברור מה היה מעמדו של רב פאפי. לכל רב פאפי היה אחד התלמידים, הוא ישב בצד, היה לו הערה להעיר, הוא העיר הערה. ויפה פיקן סובר הראש, אסור לו לקחת שוחד אפילו בדיעבד ולא רק לכתחילה. אז יש עוד שניים מן הראשונים שנדרשו לסוגיה הזו. תשובס התשבץ, חלק א' סמן קוף מ"ה. התשבץ אומר שתלמיד שלימד זכות על אדם מותר לתת לו שכר ומתנות. כך הוא מוכיח מהסוגיה הזו שלא כדברי הראש. והתשבץ מתעלם מדברי הראש. אז מה שהיה קושיה בעיני הראש הוא ראיה לדברי התשבץ. ותשמץ אומר, איך רב פאפי הסכים שישלמו לו את המיסים? והוא מתארץ מכיוון שהוא לא היה דיין, אלא תלמיד שיושב מנסה, תלמיד חכם, אז מותר לו לקבל מתנות. אבל גם הוא אומר, רק בדיעבד. אבל אם היו מבטיחים לו תשלום או מתנה, אסור היה לו ללמד זכות. ואני שואל, מה זאת אומרת? אם היו מבטיחים לו מראש? ומה הוא יאמור לעשות אם הוא רואה זכות? אני חושב שהפשט בתשבץ, אם הוא רואה זכות, הוא צריך להודיע לדיין של מולי, אני לא אובייקטיבי, אולי אני משוחד, אבל ככה אני סבור, שהדיין ישקול את זה. אבל אסור לו להעמיד פנים שהוא אובייקטיבי, ולנסות לשכנע את הדיין, כי הדיין היה נזהר יותר לשקול את הדברים אם היה יודע שמי שאומר דעה קיבל שכר. אז התשבץ אומר, גם תלמיד, הוא איננו דיין, הוא לא שייך להרכב, הוא יושב מן הצד, אסור לו לקבל כסף כדי להפוך בזכותו של אדם. אינני יודע אם יש ראייה מן התשבץ לפסול עורכי דין וטוענים רבניים באופן גורף, כי התשבץ אומר אסור לקבל שכר כדי לכבוד דעה. אבל אולי, כפי שמעתי לפני מספר דקות, אולי זה רק כאשר הדיינים לא יודעים שאנשים האלה מקבלים שכר. אז כשתלמיד יושב והוא אומר הערה והוא מביע עמדה והדיין חושב שהוא אובייקטיבי, יש בכך פסול. אבל אם הוא נזכר לכתחילה לשם כך להפוך בזכותו ולייצג אדם, מן הסתם זה מותר. מכל מקום כך מנהג העולם. ובניגוד להרבה דיינים, אני חושב שעורכי דין וטוענים רבניים יש להם תפקיד מאוד חיוני במערכת. תפקיד חשוב. והם חלק של עשיית הדין והצדק. אני רואה כאן לפחות עורך דין אחד, אבל מן הסתם יש עוד שיושבים כאן. היום עורכי דין לא אוהבים להופיע בבתי דין או בבתי משפט. כולם עדיפים לעשות עסקים. לא כל כך אוהבים את הליטיגציה, אבל אני חושב שטוענים רבניים ועורכי דין יש להם תפקיד חיוני ביותר במערכת. כי הם עובדים על תיק ולפעמים מחכימים את הדיינים, ואני אומר את זה, כאב בייסדין, של בייסדין מאוד חשוב, קרוב ל-20 שנה, אני חושב שיש להם תפקיד מאוד חשוב במערכת. אבל זה רק בתנאי שיהודים. אני באתי כאן לייצג את פלוני, ואני מייצג את אלמוני, אבל כשתלמיד יושב, תלמיד חכם, והוא מביע עמדה, והוא קיבל שכר, והוא קיבל מתנות, אז הוא צריך להודיע שאני אינני אובייקטיבי, אני משתדל לעזור לו ולא להביע עמדה, כאילו לא קיבל דבר. אבל מכל מקום התשבץ לומד מהסוגיה הזו, שמי שאיננו דיין, מותר לו לקבל מתנות, אבל רק בדיעבד, לא כדי לעזור לפלוני. יד רמה, הרמה, גם הוא בסנהדרין חוף זין נדרש לסוגיה זו, וגם הוא מחלק בין דיין ובין מי שיושב מן הצד, אבל גם בדבריו, בדיעבד, עשית חסד לפלוני, בכוונה זכה, שלא על מנת לקבל פרס, נותן לך מתנה אחר כך, מותר לך לקבל. אבל יש להדגיש, הם מדברים על תלמיד, לא על איש ציבור, לא על אדם שזה תפקידו, לא על אדם שנבחר על ידי הציבור, אלא תלמיד. תלמיד מתלמד שיושב בבייסדין. באופן מקרי, הוא הפך בזכותו של פלוני. פלוני יצא זכאי, הוא נותן לו מתנה, לדברי הראש אסור לו לקבל מתנה אפילו בדיעבד, לדברי הרמה והתשבץ, מותר לו. אבל כולי עלמא מועידים שאסור לו לקבל מתנות, כדי להשפיע על הדיינים. אז זה בקשר לאותה סוגיה בסנהדרין, חל זיין עמוד א', אורך השולחן בסימן ת', כותב בדברים חריפים ביותר נגד פקידי ציבור, ממונים על הציבור, שלוקחים שוחד. הוא כותב שזה עיוות ועוול, יש ללמוד מדיני סנהדרין גם על נאמנים ופקידי ציבור או חשולחן, ובסוף הקטע, בסוף הסעיף, סמן תת סיף א', הוא כותב חתם סופר, והוא לא מפורט איזה חתם סופר כוונתו. אז אני לא יכול לומר שאני זוכר את כל כתבי חתם סופר, אבל מן הסתם כוונתו לתשוב את החתם סופר, אחרי שמשפוץ למקוף סמך, וחסם סופר שם מדבר על בחירות שהיו בקהילה מסוימת לרב, ורב אחד נבחר. התברר בדיעבד שקרובי משפחה של הרב נתנו שלמונים ושוחד לאנשי הגוף הבוחר, לממונים על הציבור, לראשי הציבור, כדי לקדם את בן המשפחה שלו בבחירות. וחסם סויפה נשאל, האם הבחירת כיפה? וחסם סויפה בתשובה שלו אומר, גם אם הרב הזה ראוי לאותה אצטלה, הוא רב חשוב, הוא ראוי לכהן, אבל אם נתנו שוחד לאנשים שהביאו לידי בחירתו, יש לפסול את הבחירה, וצריך לעשות בחירות חדשות לרב. אפרופי שהיה מדובר באלבונו של תלמיד חכם, חסם סויפור אומר בחירות, כאשר שיחדו אנשים בעלי סמכות וכך הביאו לבחירתו של הרב, חסם סויפור פוסר את הבחירות האלה. והוא כותב שם בחומרה יתרה, אם יתברר שהרב היה מודע לכך, שנתנו שוחד, יש לפסול אותו מלכהן כרב כל ימיו. וזו הפלגה יתרה וחומרה יתרה של חסם סויפור. הוא לא נתן את השוחד, אבל אני היה מודע לכך שבני משפחו שחדו את האנשים שהביאו לבחירתו והוא לא מחה בהם, הוא הסכים לכך, אפילו לא באופן פעיל, אלא לא מחה בידם, אז יש לפסול אותו מלכהן כרב, לא רק לעשות בחירות מקודשות, כך כותב חסם סויפור. חסם סויפור מנמק את הפסק הזה בדרך מעניינת. הוא לא מתבסס על הגמור דף חוף זיים בסנהדרין. משום שבאמת אני חושב שאין ראייה משם. משם לא מדובר בדיין, גם לא באדם שנבחר על ידי ציבור. לא בבעל סמכות. מדובר בתלמיד חכם, שהיה נראה לא להפוך בזכותו של אדם. אין ללמוד משם על פקידי ציבור. לא כדבריו של פלפול החריפתא. אבל חסם סויפור אומר, משנה מפורשת במסכת אבות, כלו עוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עמוהם לשם שמיים. וכי יש לך סתירה גדולה יותר מלשם שמיים כאשר קיבלת שוחד, וכי אפשר לקרוא לזה, כלו עוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עמוהם לשם שמיים. ולכן כותב חסם סויפור, אנשים שממונים על הציבור, שקיבלו שוחד, זה פוסר את ההחלטות שלהם, אין תוקף להחלטותיהם, וכפי שאמרתי, חסם סויפור מחמיר עד למאוד. והוא מדבר על פקידי ציבור, על אנשי שררה, על כל מי שיש לו סמכות, וכל מי שמונה להפעיל סמכות ולהפעיל שיקול דעת, הוא צריך לסוף לצורך הציבור לשם שמיים, וזו סתירה גמורה לשם שמיים, כאשר אדם מקבל שוחד ושלמונים. ואני חושב ש... עצם ההנחה הזו יכולה להתבסס גם על ספר היושב, פעמיים בתנך, תוירוסינו הקדושו, תוירוס מושה קרויה ספר היושב. ספר יהושע פרק י' פוסק י' ג' ובשמול בייס פרק א' י' חס, התוירה קרויה ספר היושב, וגם בבבלי וגם בירושלם יש שתי דעות. למה תורסנו הקדוש שקרויה ספר היושב? הסוגיה בבבלי עבוד אזור החוף ה' ובירושלמי סויטה דף חס עמוד א'. אז בבבלי יש שתי דעות על שם חומש דבורים. שם למדנו את הפסוק שציטטנו מקודם, והוסיסו היושב והתועב בעיני השם. או שמה, התורס זה ספר היושב משום חומש ברשס, ספרם של אבות. ואבו ישנו הקדושים אברהם ויצחק ויעקב ישרים היו, ואנחנו מצווים ללכת בדרכם. חי אבות אמרו עם עמוס יגיע מסע למסעי אבותיי. הם היו ישרים, ועל שמם התורה קרויה ספר היושב, ולכן הסתרנו והוסיסו היושב והתועב. בירושלמי גם יש מחלוקת, אחד אומר דווקא חומש במדבר, אבל גם שם אנחנו מוצאים מישהו אומר חומש בראשית, כי האבות היו ישרים. הרמב״ם בסוף הלכה שמיטה ויובל, הלכה האחרונה בהלכה שמיטה ויובל, כאשר הרמב״ם מדבר על שבט לוי, חובותיהם וזכויותיהם. כותב הרמב״ם הלכה ידועה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדברוכו והבינו מדעו. לעמוד לפני השם לעובדו ולשורתו, לדיו את השם, הולך ישר כפי שעשהו הוא אלוקים, ופורק מעליו הולך לחשבונות הרבים שביקשו להם בני אדם, הרי זה נזקדס קודש קודשים, והוא מצטרף לשבט לוי. מהם שלושת התנאים שהרמב״ם דורש? מהם תנאי הסף שהרמב״ם מצפה מכל מי שרוצה להצטרף לשבט לוי? למה לפני השם ליעבדי ולשורסי? לדיו את השם, על שם הפסוק, דע את אלוקי אביך. זה תוירו וזה אבוידו. מה התנאי השלישי? מדהים. ישו, הולך יושו כפי שעשו אלוקים. ופורק מעליו, אור החשבונות הרבים שביקשו להם בני האדם. על שם הפסוק, אלוקים עשו את העוד מיושו, והמה ביקשו חשבונות רבים. להיות ישר זה לא רק כדי שתהיה הגון, שתהיה מנש, אתה לא יכול להתקדש. אי אפשר להתקרב לקודש ברוך הוא בלי מידת היושר. הולך יושר כפי שעשהו אלוקים. ומכיוון שתורסנו היא ספר היושר, ואתה לא יכול להתקרב לקודש ברוך הוא, אלא כשאדם הולך ישר, זה ודאי לא הליכה ישרה, כאשר אנשי ציבור מקרבים שוחד ושלמונים ומתנות כדי להשפיע עליהם בהחלטותיהם. החלטות שלהם צריכים להיות לשם שמיים, צריכים להיות לטובת הציבור כולו, ללא משוא פנים וללא נטיית לב. ולכן כבר קבעו גדולי הדורות, אף על פי שזה לא מפורש בגמרא, פלפול אחר ריפתא, חתם סופר או אחר שולחן, שאף על פי שהלאו מצוות לא תעשה, לא מצינו, אלא בדיינים, אבל בהחלט אסור לנאמנים על הציבור, לפקידי ציבור, לנבחרי ציבור, לקחת שוחד ומתנות שעלולים להשפיע על החלטותיהם. אז דיברנו על מידת היושר, ואני מקוצר הזמן חייב מסוים, אבל אני רק רוצה עוד פעם להזכיר את דמותו של רבן שבתאי, שהיה, אני לא יודע אם בכל המשפחה מאיפה, אבל לא חשוב איפה הוא נולד ואיפה הוא גדל, אבל הוא היה יקר. הוא היה יקר? כן? מה? מצד החינוך שלו, כן. אמרתי פעם, מי הוא יהודי טוב? מי הוא יהודי מושלם? שלו ראש ליטאי, לב חסידי, יושרה של יקר, תמימות של יהודי הונגרי, כבוד התורה של ספרדי, ואהבת ארץ ישראל של, איך נאמר, כיפה סלוגה. אם אפשר לחבר את כל אלה ביחד, היה יוצא יהודי טוב, יהודי מושלם. אז אמרתי, יושרה של יקר. אז זה בא שבא סטייל, אני חושב שהוא ענה על רוב הקריטריונים שאמרתי. תלמיד חכם מופלג, אדם ישר כסרגל, אוהב ארץ ישראל, אוהב תורה, והלוואי יהיו לנו הרבה יהודים כאלה. שיאמר ציון ורב שלום, שתיבדל עם כל בני המשפחה לחיים טובים וארוכים, המשפחה ממשיכה בדרכו, אנשי תורה, אנשי עבודה, אנשי רפואה, כולם משרתים את הציבור נאמנה בכל תחום ותחום. ושתזכו כולכם בבר יזקופה בנהור המעליה להמשיך לקדש להם שמיים. שנשמע בשורות טובות, טובות, ישועות ונחמות, ונזכה בקורא בימינו לביאס גואל צדק ומהירו ויומנו אמן.